עמותה מקימה תוכניות אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום לכולם. איזה כיף שאתם פה, איזה כיף לשדר אחרי המלחמה בתוך המלחמה. אז אנחנו כאן, חזרתי לשדר, תוכנית מחשבת הבריאה. מה שלומכם היום? אז ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים, גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית גם כדי שהאהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים לעצמה אישית. היום איתי באולפן משה שרון. שלום, משה.
ערב טוב.
שלום, משה. מה שלומך?
ברוך השם. שלומך.
בסדר גמור. משה שרון הוא מרצה וסופר, שכתב 9 ספרים. ביניהם 10 נכנסו לפרדס, העולם לא יכול להתקיים בלעדיך, נפלאות הכעס, קליפות הנפש. בדיוק דיברנו כמה זה קשה להוציא כל ספר, אז להגיד אותו ככה כלאחר יד זה עולם ומלואו. מטפל אישי וזוגי, הוא מכשיר מאמנים ומטפלים זוגיים. למי שלא מכיר אותי, ורגע, אמרנו שנוסיף, נשוי ואב ל4 בנות.
נכון.
למי שלא מכיר אותי, שלום, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. היום אנחנו נדבר על סוד ההפכים. אנחנו קראנו לתוכנית מה עושים כשהפכים. נדבר על מהו חוק נסיעת ההפכים, מהו סוד החיבור, מה עושים כאשר שני הפכים צריכים לגור במקום אחד, אם זה בארץ אחת או משפחה אחת ואפילו בתוכנו. אנחנו משדרים גם בפייסבוק, כך שהצ'אט פתוח עבורכם, אם יש לכם איזה שהם שאלות, אתם מוזמנים להעלות אותם לכאן, אני נעלה אותם תוך כדי שידור. ולפני שנתחיל, בחרת לנו שיר, נעלה את השיר, נראה שהוא לא ברח לי. שני ילדים בעולם, של נתן משה.
איך הכל ממהר לי פתאום, רציתי לראות השמיים, שנייה לעצור במקום. לא, לא צריך לספר או לשאול, גם ככה רואים בעיניים ואת כבר יודעת הכל. בא לי לעזוב את הכל ולבוא עכשיו, לחבק אותך עד שהגוף יחב אהובתי. מאמי, איך חיכיתי ללכת לישון איתך, לקרב מחדש את הלב שלך לשני. סתם עוד שני ילדים בעולם, מוצאים את האושר בבית, סתם ככה באמצע היום. נספר שאהבנו מאוד, שהחזקנו חזק בידיים, נופלים וחוזרים לעמוד. בא לי לעזוב את הכל ולבוא עכשיו, לחזק לחבק אותך עד שהגוף יחף אהובתי מאמי איך הגיתי ללכת לישון איתך לקרב מחדש את הלב שלך לשלי חבק אותך עד שהגוף יחף אהובתי מאמי איך הגיתי ללכת לישון איתך לקרב מחדש את הלב שלך לשלי
איזה כיף של שיר, איזה כיף של שיר. עכשיו אני אתקיל אותך ואשאל אותך למה בחרת את השיר הזה דווקא.
מה, כי הוא מרגש אותי?
גם אני לא שומעת אותך.
אני איש זוגי.
תתקרב קצת?
אני בן אדם זוגי. השיר הזה מרגש אותי ממש. באופן כללי נתן גושן מרגש אותי. ממש.
כן, שיר ממש מרגש, שמעתי ו... הוא נוגע ללב העניין.
לא הכרת אותו?
לא הקשבתי למילים, אני חושבת אף פעם. כאילו, אני שומעת את זה כזה ברקע, אבל כששולחים לי שיר, מי שאני מראיינת, פתאום אני מקשיבה למילים בקשב רב, כדי להתקיל אחר כך, לא סתם כדי לשאול שאלה. והוא ממש ריגש אותי.
כן.
אז יש לנו עוד כאלה. אז משה, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
מה לספר? סיפרת הכל בערך, פחות או יותר. מה לספר? מה לספר?
מה אתה עושה היום?
מה אני עושה היום?
כן.
היום. היום פתחתי את הבוקר אחרי התפילה בכמה שעות עבודה על הספר החדש שלי, שהוא מיועד לרווקים רווקות.
לא, זה סקופ.
כן. אני עובד עליו בכל רגע שאני יכול. אחר כך הלכתי להתאמן בחדר כושר, ואז פגשתי מישהו. ועזרתי לו להחליט אם להתחתן או לא להתחתן. אני לא יכול לגלות, וואו. למקרה שהבחורה תשמע, שלא תדע מה הוא החליט. אבל כן, ממש התרגשתי.
וואו, מרגש.
ממש, אמרתי לו גם. אמרתי לו, ממש ריגשת אותי, תודה שבאת. הוא שילם לי, אבל זה היה ממש מרגש. ואז הלכתי לנוח, ובאתי...
באת לכאן.
באתי לכאן, כן.
באת כדי לספר לנו. אז כן. ככה, לפני שאנחנו נצלול לנושא של השידור, קצת צהוב ככה.
צהוב.
כן, קצת. כן. אתה מקורב לרבה, לשיינברגר, לרב מרדכי שיינברגר, למי שלא מכיר, מקובל עצום, נשיא האומה, ממשיכו של בעל הסולם, הרב האשלג. אתה יכול לספר לנו קצת מה למדת ממנו, ככה, מכירות אישית?
מקורב זה נשמע פוליטיקה כזה.
אז איך אני אגדיר את זה? אתה ממקימי האומה.
תלמיד מעפן של הרבה.
תלמיד מעפן.
תלמיד.
אני חולקת עליך.
תלמיד זה מילה מוגזמת. תראי, אני למדתי באיזשהו מקום, אני לא אגיד כרגע את שמו, ועזבתי שם. זה היה איזה סוג של קאט כזה קצת, וחיפשתי רב. זה היה לפני 18 שנה. משהו כזה, חיפשתי רב, ובאותה תקופה, זאת אומרת, כשלמדתי במקום ההוא, אז אני הייתי מעין מורה של סלבס. לימדתי כל מיני סלבס. רמי קליינשטיין, ארקדי דוכין, כל מיני. ובין התלמידים היו גם עודד מנשה ועדן הראל, לפני שהם התחתנו. לפני שהם התחתנו. וכי היא באה מרקע כזה דתי, היא הייתה חרדית תקופה, כן? היא הייתה נשואה לחרדי, והוא בא מרקע לא, ואז ככה השיעור שלי עזר להם כזה, זה. ואז בשלב מסוים הם עזבו לצפון, משהו כזה, והפסקנו את השיעורים, אבל הם הזמינו אותי לחתונה שלהם. ואז שבאתי לחתונה, אז הרב שיינברגר היה שם, הוא חיתן אותם.
וואו.
כן, למה הוא חיתן אותם? כי העורך דין של עודד מנשה, הוא גר באור הגנוז, הוא חי באור, אחד וואלה. החברים באור הגנוז. והוא הכיר ביניהם, והרב חיתן אותם. ואז אני פגשתי את הרב שם בחתונה, ונדמתי, ממש, כאילו, חיפשתי רב, זה היה בתקופה שחיפשתי, אמרתי, מה זה הענבה הזאת? מה זה הדבר הזה? לא ראיתי דבר כזה מימיי. ואז דיברתי עם עודד, והוא סידר לי פגישה. עודד מנשה סידר לי פגישה עם הרב, ונסענו ביחד לבית שלו בירושלים, ואז באתי וסיפרתי לו קצת, והוא שאל אותי כל מיני שאלות, ושוב אני... מה שתפס אותי זה הענבה, זה הפשטות, כאילו להיות כל כך גבוה, ועם זאת כל כך פשוט, לא מתנסה בשום צורה, לא שופט בשום צורה, וכל וכל, זה באמת גדלות שלא הכרתי. זה תפס אותי. שאלתי אותו, הרב, מה אני צריך לעשות כדי להיות התלמיד שלך? אני רוצה להיות תלמיד שלך. אז הוא אמר לי, יש לך דף ועת? אני רציתי דף ועת. הוא עשה לי רשימה של 30 ספרים ללמוד. הוא אומר, אם אתה רוצה להיות תלמיד שלי, אתה צריך ללמוד את הספרים האלה. כל מיני נפש החיים, אורחות צדיקים, אתה אומר דבורה. עשה לי רשימה, חלק הכרתי, חלק לא הכרתי. וככה זה התחיל, ואני חושב שזה עדיין, למרות כל השנים, אני חושב שזו עדיין אותה נקודה. היכולת להיות גם עמוק, לעסוק בתורה וכו', וגם נגיש מאוד. הוא עונה לי לטלפון, הוא עונה לאנשים לטלפון. אני פחות זמין ממנו. זה לא נתפס. יש לו עשרות אלפי תלמידים, והוא עונה לאנשים. והפשטות הזאת, לא יודע אם אפשר עוד למצוא כזה, וכמו שאת רואה, אני לא דומה כל כך לתלמידים שלו, שרובם חרדים, או לפחות המורים שבשמו מלמדים וכו' וכו', הם חרדים ברובם, חוץ ממני ואופר משען, אולי יש עוד איזה אחד. והוא מעולם, הרב מעולם לא אמר לי, אולי תהיה חרדי, אולי תהיה משלנו. מעולם. הפוך, כשאני שאלתי אותו אם לעבור לגור באור הגנוז וכל מיני דברים כאלה, הוא אמר לי לא. אז הוא אמר, יש לך שליחות אחרת, יש לך תפקיד אחר.
יפה, וזה יפה שהוא רואה את זה.
כן, זאת אומרת, מאוד... את יודעת, יש איזו נטייה לכל מיני כאלה שמנהלים ארגונים או זה, זה, להיות אינטרסנטים כאלה, להגדיל את הארגון, שהכל יהיה ככה ריכוזי כזה. הוא לא. הוא מקים יישוב, והוא חי 300 קילומטר מהאנשים של היישוב שהוא הקים. למה? שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר, כי אם הייתי גר ביישוב, אז כל הזמן הם לא היו עצמאים, הם היו כל הזמן, כל דבר שואלים אותי, מה הרב אומר, מה הרב אומר. ככה הם גדלים.
יפה. זה רעיון יפה. אני זוכרת שפגשתי את הרב בפעם הראשונה, וזה היה כשהייתי בהרצאה של הרב שערוב בתל אביב, והוא עבר שם, הוא פשוט עבר בדרך לדבר איתנו, ואני זוכרת את זה כמו אתמול, שפשוט הרגשתי איך השלווה מתיישבת עליי. רק כי הוא עבר שם, ולא הכרתי אותו בכלל. זה משהו מיוחד. זה, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה חוץ מאלוקות. מדהים. וזה מופיע אותי בעצם לנושא הבא שלנו, שזה נושא של חיבורים, שזה הנושא של התוכנית. ובספר שלך, שרה נכנסו לפרדס, הנה הוא, למי שרואה אותנו בשידור חי.
רחלי מחזיקה את המהדורה הישנה, ואני את החדשה.
אז סליחה, זכיתי.
ממש זכית. שהיית
המהדורה הראשונה.
ממש.
מהדורה הראשונה, לא סתם.
ממש, כן.
אתה מדבר בעצם על חוק נסיעת ההפכים, חוק החיבור. Yeah. אז אני אשמח לשמוע מה זה ואיך בעצם מחברים בין הפכים בחברה שהיא כל כך מפורקת, מפורדת, אני לא אגיד מפורקת, אבל מפורדת. זאת אומרת, יש לנו דתיים וחילוניים ויש לנו שמאלנים וימניים, אנחנו לא אוהבים את התיוגים האלה, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם זה, וגם בתוך המשפחה, כי יש משפחות מעורבות, וגם בתוכנו.
כן. האמת היא שככה בשיחת מסדרון שעשינו לפני, אז גיליתי שבעצם גם אני וגם את חיים את הדבר הזה בבית שלנו. גם אני נשוי לאישה שהיא לא בדיוק דתייה, אנחנו חיים ביחד, היא מכבדת, היא חיה, אבל היא קיבוצניקית במקור. וזה לא כל כך מעניין אותה. הדבר, היא לא תלך עם כיסוי ראש או עם חצאית או דברים כאלה. היא כן שומרת שבת, אנחנו שומרים שבת, הבנות באולפנה, וכו' וכו', והבנתי שגם את חיה בזוגיות זוגיות כזאת, את חוזרת בתשובה ובעלך. אז קודם כל, כל מה שאני אגיד עכשיו, בעצם את ואני כנראה חיים את זה. כנראה. כן. חיים את זה, אחרת זה היה מתפרק. אחרת זה היה מתפרק.
אנחנו צריכים למצוא את המקום הזה של החיבור, כי זה לא פשוט.
זה לא פשוט.
זה לא פשוט שיש בעל חילוני, ויש אישה דתייה, ואני חשוב לי מאוד לשמור את השבת, ואז איפה הילדים גם באמצע.
כן, כן.
זה, אבל כמו שדיברנו, זה כאילו הקדוש ברוך הוא רצה את זה כאן, כי אנחנו כבר בזמנים של גאולה.
נכון.
לקראת הגאולה, לקראת ביאת משיח, לקראת הסוף, אז כנראה שזה מה שצריך להיות. עכשיו בוא נראה מה עושים עם זה.
כן, זהו. אז אני אגיד לך, הקדוש ברוך, יש מושג כזה של חז"ל, שנקרא להכעיס. אני אומר את זה כמו ביידיש כזה, להכעיס, במבטא של אשכנזים. להכעיס. מה הכוונה להכעיס? שהקדוש ברוך הוא לפעמים עושה דברים, שאתה מסתכל ואתה אומר, מה הקדוש ברוך הוא, אתה באת להתעלל? אני הרבה פעמים צוחק שבקדיש לפעמים במקום התהלל, אני אומר התעלל. כי הקדוש ברוך הוא מייצר בכוונת מכוון, הוא מייצר שונות. לא נפרדות, נפרדות אנחנו מייצרים. הוא מייצר שונות עד כדי הופכיות במציאות. ההתחלה של זה, בעצם מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו זה בעצם מציאות שבה, מציאות עליונה, גבוהה מאוד, לא מה שמלמדים בגן. תוהו ובוהו זה מציאות מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא תוהו ובוהו כי אי אפשר להבחין שם בשום דבר, זה מלשון לתהות ולבהות, תהייה ובהייה. אנחנו לא יכולים, למה? כי לפי הארי הקדוש זה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ואין לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אי אפשר לאחוז שם שום דבר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בעצם ברא מציאות של הפכים, שיש אור וחושך.
שיש אור
וכלי. שיש אור וכלי, כן? ובמציאות הזאת, בעצם הוא רוצה שנחיה. למה? מה הסיבה לזה? מי שמסביר את זה מאוד יפה, זה המהר"ל. הוא כותב בספר דרך חיים, שזה בעצם פירוש על פרקי אבות. אז הוא כותב שלמעשה ההפכים פה באו לגלות את אותה מציאות עילאית נישאה שנקראת תוהו ובוהו, המציאות השלישית הזאת, שלא יכולה להתגלות פה בעולם. זה בלתי אפשרי להכיל פה דבר והיפוכו. אז כל דבר שקיים במציאות הזאת, התגלה בעולם שלנו בצורה דואלית. מי שהגדיר את זה הכי יפה היה דוד המלך. הוא אמר, בתהילים הוא אומר, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, כל דבר בעולם חייב להתחלק לשני חלקים. דוגמה הכי פשוטה, יש וישה. מה זה הדבר השלישי היה? לפני שהיה את הפיצול, לפני שהיה את הנסירה לאיש ואישה, מה זה היה? מה זה היצור הזה שהיה לפני הזה שכאלו? אנדרוגינוס? זה כזה, מה זה? מה? לא משנה איך אנחנו ננסה לדמיין את זה, זה עבודה זרה כנראה. כן? זה פסל ותמונה. כי באמת, אין לנו יכולת לתפוס את המציאות הזאת, ולכן זה התפצל לזכר ונקבה.
שזה בעולם הזה בעצם.
שזה בעולם הזה. החלק הזכרי, הוא לא עומד בפני עצמו, החלק הנקבי לא עומד בפני עצמו, אלא הם מבטאים, רק החיבור ביניהם יכול לבטא את הדבר השלישי. אחרת, הם מבטלים אחד את השני. הם או מבטאים את הדבר השלישי, או בעולמנו מבטלים זה את זה.
אבל מאחר ונברנו בצלמו, אז גם אצל הבורא יש מציאות כזאת, המציאות התחתונה יותר אחרי הצמצום, זה בעצם מציאות של הבורא והשכינה.
כן.
שזה כמו ספירת כתר ומלכות.
נכון. המציאות הזאת היא מציאות, היא עוד מציאות של הפכים, יש הרבה מציאויות של הפכים. עכשיו, למעשה, אנשים, לא נראה לי שאנשים יודעים את זה, אבל למה בעצם לומדים גמרא בעם ישראל 2000 שנה? 2000 שנה עם ישראל לומד גמרא בעיון, כן? מה תלמידי חכמים עושים בישיבה? בעיקר לומדים גמרא, הם לא לומדים קבלה. למה? כדי להכניס את הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו עמוק עמוק. הרי כל סוגיה שלומדים בגמרא, תבוא דעה אחת שאתה אומר, וואלה, זה נכון. ותבוא עוד דעה, ואתה אומר, הפוכה. ואתה אומר, וואלה, זה נכון. ומה? מי צודק? אז פה הגמרא בעצם באה לחנך את הבן אדם, שאין צד אחד צודק באף שאלה.
וואו.
אין דבר כזה. גם אם כתוב שיצאה בת קול, ואמרה, הלכה כהילל, איך מדליקים נרות? לא כמו ששמי אומר, כמו שהילל אומר. זה לא אומר ששמי טועה. זה את יודעת, נכון? ודאי, זה לא משהו שמה איתו, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. ובמשך 2000 שנה, חזל בעצם בגמרא מנסים לחנך אותנו לתפיסה הזאת, שהיא התפיסה הכי חשובה בעם ישראל. מה? שאני חלק.
יפה.
המילה מחלוקת באה מהמילה חלק. שאני חלק. אני לא יכול לראות את כל התמונה. כל הבעיות שלי מתחילות מזה שאני בטוח שאני רואה את התמונה השלמה.
נכון.
שאני לא צריך מישהו שיראה לי משהו שאני לא רואה.
ולכן יש 70 פנים לתורה. שבעצם, אני מסתכלת על זה לפחות בתור 70 נקודות מבט.
נכון.
כי כל אחד חווה את זה אחרת. כל אחד נכון. מסתכל על זה אחרת. וזה נכון. דווקא מאוד מפרה לשמוע נכון. את הצד השני, לראות איך הצד השני מבין את זה. לקבל עוד נקודת מבט.
נכון. עכשיו, בסופו, מה העיקר? העיקר הוא, זה שאם אני מבין שאני חלק, ולך יש חלק, אפילו שאני לא מסכים איתך, אני לא חייב להסכים, להפך, אני חייב לא להסכים
אני
איתך.
אני אישה, אתה צריך להסכים איתי, סליחה.
לא
את. אתה מטפל זוגי.
לא
את ספציפית. אתה צריך לדעת את זה.
לא את ספציפית. אבל אנחנו, כשאנחנו לא מסכימים, אנחנו, זאת אומרת, כשאת מביאה את החלק שלך, ואני מביא את החלק שלי, או את ובעלך, כי אנחנו מסכימים. אבל את ובעלך, כי אנחנו לא נשואים. אם היינו נשואים, לא היינו מסכימים. אז אני ואשתי, כל אחד, יביא חלק אחר מהמציאות. ואת ובעלך, כל אחד יאיר חלק אחר, זה המשמעות של מחלוקת. אז עכשיו, המחלוקת הזאת תהיה תמיד בבחירתנו. או מחלוקת שאינה לשם שמיים, דהיינו שהיא לביטול, האגו שלי רוצה לבטל את הצד שלך כי הוא לא מסכים איתו, אני הימני אומר עלייך השמאלנית, את בוגדת, אני השמאלני אומר עלייך הימנית, את משיחיסטית, לא יודע, ככה, כדי לבטל אותך, זה נקרא מחלוקת שאינה לשם שמיים.
שזה בעצם נובע משיפוט. זה שיפוט של המציאות
באיזשהו מקום. אני לא מבין את מה שהסברנו עכשיו. הבסיס של כל העבודה זה ההבנה של מה שאמרנו עכשיו. אני חלק. זה הבסיס. בלי הבסיס הזה אי אפשר להתחיל. אני לא רואה את המציאות. אני רואה חלק מהמציאות ואת החלק השני. אשתי רואה, אפילו שזה מעצבן אותי, החלק הזה. אז בנקודה הזאת בעצם תהיה או מחלוקת שאינה לשם שמיים, שהיא מחרבת את העולם. ואנחנו רואים את זה בחברה הישראלית, אני חושב יותר מכל חברה בעולם, כי לנו הבחירה החופשית המרכזית, ויש מחלוקת שהיא לשם שמיים. מה זה בעצם מחלוקת לשם שמיים? כל מה שתיארנו קודם, שאמרנו שזה הדבר השלישי, העליון, הנשגב, שהיה לפני בריאת העולם, הוא נקרא שמיים בעצם. הוא נקרא שמיים, ואנחנו חולקים לשם גילוי של הדבר השלישי. זאת אומרת, למה הלל ושמי התווכחו ביניהם? לא כדי להכריע מי צודק.
כדי לגלות מציאות שלישית.
כדי לגלות את המציאות השלישית. שלי אין אחיזה בה, ולך אין אחיזה בה. אני אתן לך דוגמה דווקא מזוגיות, כדי שזה יהיה, זה אם כבר דיברת על אשתי ועל בעלך וכו'. אני אתן לך דוגמה דווקא לאי נשיאת ההפכים. בסדר? לנו יש 4 בנות, נראה לי שזה היה בין הילדה, זאת אומרת שנולדה הילדה השלישית, בשלב מסוים, לא רק צריך להחליף רכב, וזה, לא, בין השלישית לרביעי צריך להחליף רכב. בין השני לשלישי גיליתי, מה גיליתי? לא חשבתי על זה, שכשהולכים לנופש צריך 2 חדרים. כי אפשר 2 ילדים ותינוק, ואז כשהתינוק גדל אתה לא יכול כבר. ועכשיו תכננו לרדת לנופש מראשון עד חמישי. בים המלח. ואז גיליתי שזה, אין סיכוי, אני צריך לקחת 2 חדרים, ואז יומיים במקום 4 ימים. לא, בדקתי כל מיני אופציות, ואז באתי לאשתי, והעליתי כל מיני אופציות, כדי שתעזור לי להחליט. או שנחליט ביחד, ואז אמרתי לה, אחת האופציות שעלתה לי, זה שלא ניקח את הגדולה. אמרתי לה, הגדולה גם ככה הגיעה לגיל ההתבגרות, שלא מעניין אותה, היא לא תהיה איתנו בריחים, היא תעשה פרצופים כאלהם וזה. אולי תלך לסבתא, יהיה לה יותר כיף, ואנחנו נהיה 5 ימים עם הבנות. מה את אומרת על הרעיון הזה?
זה מעליב. רעיון גרוע ביותר.
בתור אישה אני אומרת לך. בקיצור, אשתי הסתכלה עליי ואמרה, והיא לא הגיבה בצחוק, כמו שאת מגיבה. היא פשוט אמרה לי, אני לא מאמינה. אני פשוט לא מאמינה שאתה מעלה את זה כאופציה. ואני שואל, רגע, מה הבעיה? רק העליתי את זה כאופציה, לא סגרתי. כאילו, למה? מה? תנסי רגע להבין את זה, ככה נוכל להיות 5 ימים. אומר, אבל אתה מטפל באנשים, אתה יודע. אתה תעשה לה נזק, טראומה לכל החיים, אחרי זה תלך למטפלים ותגיד, לא לקחו אותי. וכך, אמרתי לה, בואי לנגזים, אני אדבר איתה על זה, ונראה מה איך היא מגיבה. היא אומרת, שלא תעז אפילו. רק עצם הרעיון שחשבת על זה, היא תיעלב. עכשיו, אני מסכים איתה, בסופו של דבר, זה לא היה, כן? נסענו איתה, והיינו יומיים, במקום 4 ימים, זה מה שהיה. אבל אני נותן את הדוגמה.
רגע, אז עכשיו היא תשמע את זה ברדיו. הסתבכת פה.
לא, היא כבר גדולה, היא כבר ב-19.5. אני אתן, למה אני נותן את הדוגמה הזאת? כי מבחינתי, אשתי שהיא בדרך כלל לא עושה את זה, היא דווקא כן נוסעת איתי בהפכים, זו דוגמה ממש טובה לזה שהיא בעצם ביטלה אותי. נכון? מה היא בעצם אומרת? מה היא בעצם אמרה? היא אמרה, לרעיון שלך, או לדעה שלך, או להצעה שלך, אין מקום במציאות. היא לא אמרה, כל הכבוד שאתה חושב על העניין הכלכלי, וחושב איך לתת לבנות יותר, ולהיות איתם בבריכה, שהן קטנות והן ין. לא, 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 לא. היא מבחינתה, ביטלה אותי. וכשמבטלים מישהו, אוקיי, ואני התקפלתי כמובן, כמו שרוב הגברים עושים עם נשותיהם, וכמובן זה, ואני גם חושב שהיא צודקת. זה לא... העניין הוא אחר, העניין הוא שפספסנו בעצם מחלוקת לשם שמיים.
מה זאת אומרת? תסביר.
יפה. היא, אם, כמו שאמרתי, לא מסכימה איתי. אני מביא משהו, אני לא מסכימה איתי. איך חולקים לשם שמיים? איך עושים את הדבר הזה? יוצאים מנקודת הנחה שאני רק חלק. א', ב', ככה הרב קוק מסביר מה שאני אומר עכשיו את השלבים. ב', מחפשים מה טוב בשני, עוד לפני בהצעה שלו, מה טוב בשני הזה שאני לא מסכים איתו? אני חילוני, אני לא מסכים עם החרדים. אוקיי, בסדר, סבבה. אתה מכיר בזה שאתה רואה רק חלק מהמציאות? זה שלב ראשון. שלב שני, מה טוב בהם, באלה שאתה לא מסכים איתם? כרגע לא בזה שהם לא מתגייסים לצבא, או בזה ש... לא, רק בהם. אז אם היית שואלת את אשתי, הייתה אומרת, בעלי דואג לנופשים, הוא דואג כלכלית, הוא זה שמפרנס, יש לו כוונות טובות, כאילו, היה לה דברים טובים להגיד, אבל היא לא ביטאה את זה שמה. בסדר? או אותו דבר, אם נשאל את החילונים, הם גם יגידו, חרדים עם זקה, ועם כל מיני דברים שהם עושים לחברה הישראלית, וזה, כן, יש גם דברים טובים להגיד על החרדים. זה שלב שני. שלב שלישי, מה טוב בדעה הזאת שמנוגדת לי, שאני לא מסכים איתה.
וואה, זה קשה.
כן, זה כבר שלב קשה.
כן.
עוד פעם, יש פה, מה שאני מדבר עכשיו, מבחינתי, זו הסיבה למה אנחנו שונים, כדי שנעשה את העבודה הזאת, אנחנו שונים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את אינסופיותו, ואף אחד לא יכול, אני ואת לא יכולים לגלות אינסוף בעצמנו, כי אנחנו חלק. אז מה הוא עשה? הוא בעצם נתן לכל אחד מאיתנו את האחר, את האחרים שיעזרו לו לגלות את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. הוא מגלה אותה דרך דעות מנוגדות, אופיים מנוגדים, תפיסות מנוגדות, תרבויות מנוגדות, הכל בתוך החברה הישראלית כרגע אנחנו מדברים, כן? אז... להמשיך?
כן, כן.
כן. אז השלב השלישי, שזה ההלכה למעשה, נעמי, זה השם של אשתי, מה טוב ברעיון הזה שבעלך אמר שלא יכולת להכיל אותו אפילו רגע. מה טוב בזה? ואת צודקת, אם הייתי שואל אותה, זה היה לה קשה.
פעמה יפה לך את הנעלה.
בדיוק. או אתם שמסתכלים על החרדים שלא מתגייסים, מה טוב בזה? אז האמת שיש אנשים שהם לא דתיים, שהם רוצים שהחרדים יתגייסו, והם כן מסוגלים להגיד, לא בטוח שהצבא בכלל יודע להתמודד עם הדבר הזה שנקרא גיוס חרדי. זאת אומרת, זה שהם עדיין לא מתגייסים, זה דווקא טוב במובן שהם מתנגדים לזה, זה דווקא טוב. למה? כי זה שינוי מרחיק לכת, זה לא עכשיו כמו לגייס מישהו, זה משהו...
זה פתאום לעשות הדרת נשים, כן, כן, זה לשנות את המבנה של הצבא.
זה לשנות את המבנה של הצבא, בדיוק. מי שצועק לא מבין מה הוא צועק בכלל, לא בטוח שזה מה שהוא רוצה. אחר כך הוא יצעק, מה אתם עושים פה? סליחה, אתם אמורים להיות כמו כולם. אי אפשר לגייס את החרדים כמו כולם, זה לא ילך. אז מה טוב בזה שהחרדים לא מתגייסים?
כן, גם אי אפשר לעצור מלחמה בשבת.
בדיוק. לא, זה לא צריך להגזים.
אבל חילוני.
יש הלכות שמתירות, כמובן פיקוח נפש וכו', וגם דתיים שומרי תורה ומצוות נלחמים בשבת כשאין ברירה. כן, ועושים דברים בשבת. אז בנקודה הזאת, זו הנקודה השלישית.
שזה דורש מאיתנו ממש לשים את השיפוט בצד. וזה, אני חושבת שזה העבודה הכי קשה של הבן אדם, להפסיק לשפוט את הבן אדם השני, להפסיק לשים אותו בתבניות.
את זוכרת שהייתה תקופה, אצלנו זה עונות, זה היה קורונה, היה מהפכה משפטית, אז לפני זה היו מלא בחירות, את זוכרת?
כן, כן.
את זוכרת? היה כל 4 חודשים בחירות, משהו כזה. ובאחת הבחירות היה הרבה שנאת חינם וזה. ואז העליתי פוסט כזה, שבואו נרשום כל אחד על מישהו שהוא לא הולך להצביע לו משהו טוב. מישהו שהוא לא הולך להצביע לו. ואני כתבתי על גנץ, אני לא הולך להצביע לו, אבל יש לי משהו טוב להגיד, כשאני הייתי חייל בצנחנים, הוא היה המחת. כן. הוא היה המחת, וכתבתי משהו טוב מהיכרות אישית איתו. אגב, עדיין יש לי הכירות אישית איתו, כי הוא גר בראש העין, והוא שוחה איתי באותה בריכה.
החיבורים, סוד החיבור.
כן, סוד החיבורים. בקיצור, כתבתי משהו טוב על גנץ. עכשיו, מבין, לא יודע, איזה 200 תגובות שהיו, אנשים זרמו על זה, כתבו על ביבי, למרות שהם לא מצביעים לו, כתבו על איילת שקד, אני חושב הייתה אז, לא משנה. כתבו דברים יפים. והיו איזה 20 איש, פחות או יותר סוגות של 10%. גנץ, לא אפוי, כל מיני שטויות כאלה. לא הבינו את הפוסט, בקיצור. אז זאת אומרת, צריך להיות במדרגה כדי להגיד משהו טוב על מישהו שאני לא מסכים איתו, ב' על הדעה הזאת שאני לא מסכים איתה. זה מדרגה.
לא רק שזה מדרגה, זה לימוד שלם. נכון. תורת הקבלה, אנחנו לומדים נכון. את ראיית הטוב.
נכון.
תמיד שואלים אותי מה אני עושה. עכשיו לך תסביר מה זה קבלה. ואז בסוף מסכמים את זה, זה מחשבות הטובות, נכון? לחשוב טוב. אבל זה לא, זה מדרגה. זה להבין מה זה ראיית הטוב. איך לראות בכל דבר שקורה, לא משנה, אפילו אם זה חטופים בעזה. כן. דברים נוראים, לראות נכון. בזה את הטיפה טוב. אם אנחנו יכולים אפילו לקחת את הראייה הזאת, את הנקודה הזאת, ולהכיל אותה על כל המציאות, זה כבר ייראה אחרת. טוב, אז עצרתי אותך.
ונשאר לנו שלב רביעי.
שלב רביעי.
שלב רביעי, אומר הרב קוק, זה איך ההוא, המעצבן, מציל אותי מחוסר איזון אצלי. קורא לזה תוספת והפרזה.
מה זה אומר?
זאת אומרת, לא רק יש משהו טוב בדעה הזאת המנוגדת, היא גם באה להציל אותי מאיזה הגזמה או חוסר איזון אצלי. אחרת, לא הייתי רואה אותה.
אוקיי, יפה.
זאת אומרת, נגיד שעצבן אותי איזה... את יודעת מה, אני אתן דוגמה. היא דוגמה קשה, אבל היא דוגמה אמיתית. שפעם נסעתי, זה היה בפרשת חיי שרה, נסעתי לחברון. אשתי לא רצתה להצטרף אליי כי היא מפחדת, נסעתי לעשות שבת בחברון. ואני מאוד אוהב לקחת רמפיסטים.
תאמיץ.
כן. לא, עכשיו, היום קשה לקחת רמפיסט. כאילו, חיילים כבר לא, זה לא מה שהיה פעם. לחיילים אסור וזה וזה. לא משנה, בקיצור, נסעתי, בשלב מסוים נסעתי דרך הדרום, בשלב מסוים בצומת מסמיע, ראיתי מישהו, לא חייל, שעצר את הרמב"ם, עצרתי לו, אמרתי לו, אני מגיע לחברון, הוא אמר, מצוין, ועלה, מלא תיקים וזה. טוב, הוא לא נראה דתי, הוא לא נראה חייל, כי הוא לא עימדים, כאילו, אבל בגיל של חייל. טוב. בדרך אני מתחיל לדבר איתו. שואל אותו, תגיד, אתה גר בחברון? זה היה יום שישי, כן? נסעתי לשבת שם. אתה גר בחברון? הוא אומר, לא. אתה משרת בחברון? אתה חייל? הוא אומר לי, לא. מי נוסע לחברון ביום שישי עם תיקים? אתה מתארח אצל משפחה שם? הוא אומר לי, לא. מה אחי, כאילו, מה... אז הוא אומר, תשמע, אני, יש לי פה מצלמות, ואני הולך לצלם עוולות שעושים לפלסטינים במחסומים.
אוקיי.
אוקיי, התנועה שלי באופן טבעי, אם לא הייתי יודע את כל מה שאני מלמד אותך עכשיו, זה לפתוח לו את הדלת ולבעוט אותו החוצה, תוך כדי נסיעה, נכון? הוא והמצלמות שלו, נכון?
אוקיי.
אבל אני לא התחלתי לעשות את העבודה הזאת שדיברתי עליה. קודם כל, שלב ראשון, אמרתי לעצמי, קודם כל אתה חלק. ואם השם זימן לך עכשיו חלק אחר שאתה לא מסכים איתו, הוא בא ללמד אותך משהו. שלב שני, שאלתי את עצמי, אמרנו, מה טוב בו? אז תשובה הכי פשוטה שעלתה לי, הוא אידיאליסט, כאילו. לא משנה שזה אידיאלים שאני לא מסכים איתם, אבל הוא אידיאליסט. כל זה בלי לדבר איתו, כן? תכף אני אגיד לך מה היה שדיברתי איתו. שלב שלישי, מה טוב במה שהוא עושה? כי אני לא מסכים עם מה שהוא עושה. חשבתי, ואז אמרתי, הוא בעצם מבטא משהו שחזל אומרים. הרי חזל אומרים במפורש, במקום שאין אנשים, אהיה אתה איש. זאת אומרת, לנו יש תפקיד, להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, אם נרצה או לא נרצה. אנחנו גם הצבא הכי מוסרי בעולם. אבל יש לנו תפקיד כזה מטעם חזל, ממצוות חזל. גם אם אתה בין 300 אלף ערבים, בחברון אתה חייב להיות איש, ולא בטוח שאנחנו תמיד מוסריים וכו'. אז הוא מבטא משהו בעם ישראל, שאני בטח לא רואה וכו' וכו', שבא להפוך אותנו, צבא הגנה לישראל, ליותר מוסרי.
יפה.
אני עדיין לא מסכים עם זה שהוא עושה את זה. למה? כי הוא לא הולך ונותן את זה למשטרה צבאית, הוא הולך ומוסר את זה לאירופאים, לאלה שמשלמים לו, לא יודע למי. והשלב הרביעי, שאלתי את עצמי, איפה זה בא להציל אותי? ואז אמרתי לעצמי, לדעתי, אני פשוט כאילו, אני מצדיק עכשיו את זה, נגיד, אישה בהיריון פלסטינית עומדת במחסום 3 שעות, כי לא יודע, בודקים וכו' וכו'. לי, אותי זה לא מעניין, אני נהייתי אדיש לזה, כי אני אומר, שיפסיקו לעשות פיגועים, בעיה שלהם. משהו קהה אצלי. ואם השם בא להראות לי מישהו בעם ישראל שלא כהה לגבי זה, אז הוא בא להפוך אותי ליותר רגיש לכאב של מישהו אחר. אולי, אגב, לא של האישה הזאת, אולי של אשתי, אני לא יודע. אולי נהייתי כהה באופן טבעי. ואז אחרי שעשיתי את כל העבודה הזאת, אמרתי לו, אתה יודע אחי, אני ממש ממש מעריך אותך, ואני עם כיפה, וחולצה לבנה. דעה לך שאני ממש מעריך אותך, ואז אמרתי לו, אתה אידיאליסט, במקום לבלות ביום שישי לשתות קפה בזה, אתה נוסע לדברים שאתה מאמין בהם וכו', וזה וזה. הוא הסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח. הוא אומר, באמת אתה אומר את זה שאתה מסתלבט? אני אומר, לא, באמת. אז מה, אתה מסכים איתי? אתה בא לצלם איתי? אמרתי לו, לא, אחי, אני לא בא לצלם איתך, אבל אני... למה? כי אני לא מסכים עם זה שאתה נותן את זה לזה. אני חושב שאם באמת אכפת לך מעם ישראל, תן את זה למשטרה צבאית. עכשיו, בגלל שבאתי אליו ממקום של אהבה וחיבור וזה, אז הוא לא רב איתי. הוא אמר, אתה יודע מה, אני אחשוב על זה. ומבחינתי, בנסיעה הזאת, עשיתי אהבת ישראל הלכה למעשה, וגישרתי בין הפכים. אני עדיין לא מסכים איתו, הוא עדיין לא מסכים איתי.
כן, אבל עשית פה קירוב לבבות, כי עכשיו הוא יראה אותך אחרת, אולי את כל הציבור הדתי
נכון,
אחרת.
נכון, נכון. הוא עדיין לא מאמין למה שאמרתי לו, אגב.
כן. יפה. אז אנחנו עכשיו נצא לעוד שיר, ואחר כך אנחנו נדבר על החלק הבא, שבעצם איך אנחנו עושים את הגישור פערים הזה בתוכנו. ואנחנו, אתה בחרת לשמוע את, להשמיע את חנן בן ארי, ניגון נשמות.
לו רק הייתי חליל מעץ פשוט הייתי יוצא לחלל בשדות. לו רק הייתי כינור עתיק יומים, הייתי זוכר נעימות לבים, הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות, הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. לו רק הייתי צלול שופר חלול, אז בלי לחסום בלי לחשוב בלי גבול, לו רק הייתי צינור שטוף באור, הייתי מלחין את הדרך לחזור, הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות, הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, אבל אני פסנתר מורכב המלחין את שגיאותיו, לו רק יכולתי ומצאתי בי את התו, נשמה גלי לי איך עשיני כלי לשליחותך, לו רק יכולתי ושמעתי את קולך, אז הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמה, אז הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמה.
איזה שיר, איזה שיר, וזה בדיוק לוקח אותנו לחלק הבא, שבעצם מדבר על, על הפנימיות, על איך בעצם אנחנו יכולים ליישם את זה אצלנו, כי מה קורה אצלנו? למי שמתחיל ללמוד רוחניות, למי שלומד אפילו תורה, קבלה, בעצם נחשף לחלק הזה של הנשמה, החלק הגבוה שנמצא בתוכנו, וזה חלק שהוא נורא נשגב, זה חלק שאנחנו נורא רוצים להגיע אליו, זה חלק של, של אהבה, של שמחה, של בעצם איזה סוג של גן עדן כזה, לעומת מה שאנחנו חווים פה, ואנחנו חווים פה קורונה ומלחמות, ומלחמה בתוך מלחמה, ופחד ולחץ, ולא צריך לתאר את המציאות הזאת כדי...
בבושקה זה... של מלחמות.
וזה לא מובן. איך אנחנו יכולים לקשר את זה? כי מצד אחד אתה שומע איזה שיעור תורה, שיעור קבלה, ומצד שני אתה צריך עכשיו לחזור למציאות, ופשוט אפשר למחוק את הכל, ורגע, איך אתה מתמודד עם זה? אז יש לנו הפכים שנמצאים ממש בתוכנו. אז איך החוק הזה יכול בעצם, איך אנחנו יכולים ליישם אותו בתוכנו?
חלי, יש לך שאלות טובות.
תודה.
תשמעי. זה אני פה. יש, הזכרתי את הרב קוק קודם, אז יש קטע, יש לו ספר כזה שהוציאו מדברים שהוא כתב אישיים כאלה. זה נקרא חדריו. אני, בשבילי זה כמו תהילים הספר הזה, אני מסתובב איתו הרבה. עכשיו באתי בלי תיק, אבל הוא איתי תמיד. והוא שם, הוא התמודד עם זה שמצד אחד הוא חרדי, ומצד שני אנחנו מדברים על לפני הקמת המדינה, הוא היה הרב הראשי הראשון לישראל, מצד אחד הוא חרדי, מצד שני, הוא חושב שאלה החילונים שמקימים את המושבות, מקימים את ארץ ישראל לפני שהיא קמה, הם עושים דבר טוב. ויש כאלה שמסכימים איתו, ויש כאלה שמתנגדים לו. ואפילו מתנגדים לו ממש. ואומרים, מה אתה, באיזה סרט אתה חי? ואפילו אחד הביטויים שפעם כתבו עליו, זה שיש לו נשמה קרועה. למה קרועה? כי כאילו, הוא לא יודע מי הוא. אז הוא כתב, ופרסמו את זה בספר חדרה, והוא כתב ככה, מי שאמר עליי, כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא שלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות, ומלחמה תמיד בקרבו. בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הניגודים שבנפשו על ידי רעיון כללי, שקצת דיברנו עליו היום, שבגדלותו וברוממותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה גמורה. זאת אומרת, הרב קוק עונה על השאלה שלך, זה ככה אמור להיות. האדם אמור לחוות פער בין המקום הגבוה שהוא נמצא בו בתודעה, לבין המציאות הגשמית. אני יכול לצאת משיעור תורה, או לחזור משיעור תורה, אפילו לצאת משיעור שעברתי בזום בחדר, לצאת אל מול שתי בנות שצורחות אחת על השנייה, על איזה שטות, זה, וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא בכוונה נותן לי את המקומות הכי גבוהים, והמקומות הכי נמוכים. זו המהות האמיתית של המושג, זו המהות האמיתית של המושג קומה רוחנית. אחרת אין קומה בעצם. אם אני רק רוחני, אין לי קומה. אם אני רק גשמי, אין לי קומה. בפער שבין הרוחני לגשמי, וזה הסוד של החלום של יעקב על הסולם. כולנו אמורים להיות סולם מוצב ארצה, וראשו השמיימה. כולנו. כולנו אמורים להיות מחוברים בתודעה שלנו למקום הכי גבוה, ואז פוגשים את העולם. זאת הסיבה למה חז"ל אומרים, תלמוד תורה כנגד כולם. יש כאלה שחושבים, תלמוד תורה כנגד כולם, הכוונה, אם אשתי מבקשת ממני משהו ואני עכשיו לומד תורה, אז שתחפש, כי זה יותר חשוב. לא, זה לא מה שכתוב. תלמוד תורה כנגד כולם, הכוונה, שתלמוד תורה בא ללמד אותך איך לפעול בכל תחום בחיים, עם כסף, עם ילדים, עם זוגיות, עם מיניות, עם עבודה, עם אוכל, עם כל דבר. תלמוד תורה כנגד כולם, כי המקום הכי גבוה והמקום הכי נמוך אמורים להתחבר. אם עסק, ככה אומר דוד המלך, אם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול היא נקע. אתה נמצא גם וגם. ותדעי לך שמה שאנחנו מדברים עכשיו, זו העבודה של כל מי שטיפה נחשף לרוחניות, לחבר בין עולמות. קדוש ברוך הוא מייצר לו פער, עכשיו הוא אומר לו, תחבר.
תחבר בעצם שמיים וארץ.
תחבר שמיים וארץ.
ואז ככה אפשר שכל הקומה תהיה מלאה אור. גם השמיים, אבל לא, שזה לא יישאר בשמיים, שזה ירד לכאן.
זה לא חוכמה שזה נשאר בשמיים.
כי אז יש לנו את מבשרי יחזה אלוקה. ואז אנחנו יכולים לראות את האלוקות, אבל אנחנו גם אמורים לממש אותה פה.
אין ברירה, רחלי. ואני אומר לך, כל מי שאת מכירה שלומד רוחניות, וכל מי שאני מכיר שלומד רוחניות, בצורה זו או אחרת, הוא מתחיל בעצם להתמודד עם הדבר הזה. כשהוא לא מצליח, חייב בקרע, בעצם.
ממש.
הוא לא מבין כאילו, איך אני חי? זה כאילו, איך אני מצליח לאחד את זה? זה אבסורד, זה ממש כאילו. דווקא יש, הזכרנו בהתחלה את הרב שיינברגר, אז יש משפט שהוא אמר, שממש ממש עזר לי, ליישם את זה מול המשפחה שלי. אני באתי ממשפחה לא דתית, גם מול המשפחה של אשתי. שתי המשפחות לא דתיות. ומתוקים כולם, אבל לא זה. עכשיו, בחגים וכל מיני, אנחנו מארחים אותם, כי זה קצת קשה להתארח אצלם, כן? אז אנחנו מארחים. ויש כל מיני התמודדויות שאנחנו נפגשים במהלך השנים, כן? והרב אמר, לא בשמו, הוא ציטט, אני לא זוכר את מי, הוא אמר דבר שממש עוזר לי. תהילך, זו עצה? חבל על הזמן לדעתי. שהוא אמר, הגשמיות של האחר, זו הרוחניות שלך.
איך אפשר להבין את זה?
תקשיבי, זה חזק. זאת אומרת, אנשים שהם הם, הם מתחילים להתפתח ברוחניות, אז הם מתחילים להתעסק ברוחניות של השני. למה אתה מדבר לשון הרע? למה אתה עושה ככה? למה אתה לא עושה ככה? וכו' וכו'. והוא אומר, מה אתה, אל תתעסק בכלל ברוחניות של השני, זה לא עניינך. אתה רוצה להתפתח רוחנית, תתעסק בגשמיות של השני. מה הכוונה בגשמיות? תעשה לו סלט. תדאג לו. פשוט. ואני, אני אומר לך, זה, אני, זה ממש התלבש לי כמו כפפה ליד. כשאני פוגש את המשפחות, אני בכלל לא עסוק בלשנות אותם בשום דבר, בשום צורה ואופן. אני עסוק בלפנק. אני דואג להם שהם יגידו, וואי, איזה מטעמים היו בפסח. איזה כיף היה נבוא גם שנה הבאה. אני אחראי על האגדה, והם נהנים מה... ותשמעי, תראי, זה ממש עמוק. אני לא עסוק בלשנות אותם, אני לא... זה ממש ממש עוזר לי, גם כלפי אנשים בחוץ, וגם כלפי פנים. גם כלפי פנים, כי אני... יש בי גם חלקים שאני אומר להם, אוקיי, טוב, אני אתן להם את מה שהם צריכים בגשמיות. יש משל כזה של הבעל שם טוב, הוא שואל שאלה מאוד יפה, למה אוכלים בשבת? אוכלים יותר מדי, אבל למה אוכלים בשבת? למה זה לא כמו יום כיפור? זה הרי יום גבוה מאוד. היינו אמורים לצום בו. ולהפך, אומרים לנו הפוך, תאכלו. והאכילה מתקדשת, ודווקא שם, וכו' וכו'. אני טבעוני, ואני בשבת אוכל דג. בשר לא, אני לא מסוגל, אבל דג אני אוכל. לכבוד שבת קודש. אז הוא נתן משל מאוד מאוד יפה. את יודעת מה, אני אגיד משהו מצחיק לפני זה, שאני גיליתי גם שהדתיים קצת משקרים, שהם אומרים שהאוכל של שבת לא משמין. הוא משמין. זה לא נכון. בקיצור, אז הוא נותן משל מאוד יפה על אחד שנכנס לכלא. והוא כזה כמו, הוא מישהו מאוד מאוד רוחני, כמו שם הרבי מלובב, הרבי שניאור זלמן מילדי שנכנס לכלא, או לא יודע מה. מישהו כזה. עכשיו, שם סביבו אנשים בהמות כולם, לא קרובים לרמה שלו. אז הוא בקשר איתם מינימלי. ויום אחד הוא מקבל מהבן שלו מכתב אחרי שנים, והבן, הוא מאוד מתרגש, ממש ממש מתרגש. והוא חייב לחלוק את הוא רוצה לחלוק את ההתרגשות שלו עם מישהו. ואין עם מי, כי הם כאלה עסוקים בשטויות שלהם. אז מה הוא מחליט לעשות? הוא מחליט לעשות להם סעודה. הוא שם עושה קומבינות וזה וזה, והוא מארגן להם סעודה. הם שמחים עם האוכל, והוא שמח במכתב.
יפה.
אז על זה, הבעל שם טוב אומר, הנשמה היא לא יודעת איך לשמוח בשבת, אז היא אומרת לגוף, טוב, תצטרף איתי, תאכל איזה משהו טעים, שזה יליב אותך וזה, ולפחות נהיה ביחד בשבת.
תצטרף לשמחה, ואז יש השתוות הצורה.
אז השתוות הצורה.
יפה. איזה סיפור, וואו. כן. יפה. אני רוצה להוסיף פה עוד איזה נקודה, אנחנו כבר לאט לאט מגיעים לסוף התוכנית, שבעצם חוק נשיאת ההפכים הוא לא סתם חוק, הוא חוק מאוד שורשי ובסיסי, כי בעצם כאשר יש לנו איזשהו נניח בתיקון המידות, כאשר יש לנו איזושהי מידה, תמיד תוצג לנו המידה הופכית, כי זה השחור והלבן. אם יהיה רק אהבה בעולם, אז איך נדע מה זאת אהבה? אז אנחנו בעצם צריכים לדעת גם מה זה שנאה, ואז לבחור ביניהם. ובעצם הסיום של החוק הזה, או התיקון שלנו במקום הזה, זה להכיל את שני המקומות. להיות בסדר גם בצד של אהבה, וגם בצד של הפך האהבה, של השנאה, של מה שיצא שם. להבין שגם זה נצרך וגם זה נצרך. ואני חושבת שזאת ההגדרה הבסיסית של האלוקות. שזה בעצם הגם וגם. אתה לא יכול להגיד, הבורא הוא רק טוב. אז מה זה כל השאר? יש מישהו כנגדו? אין אף אחד כנגדו. זה האינסוף, זה הכל.
הוא טוב, הוא מיטיב.
כן, זה הכל. ואז בעצם כאשר מוצג לנו משהו, בתיקון המידות או בכל דבר, אז אנחנו תמיד נראה את שתי קצוות המציאות, והתפקיד שלנו הוא לא לשפוט, אלא להכיל את שניהם בו זמנית. ואז יש בית הלל ובית שמאי. ואז יש את שניהם, וכשאנחנו מצליחים לתפוס, צריך קודם לתפוס את זה בכלל, לתפוס את שני הקונספטים בו זמנית, כי זה בו זמנית, אז אנחנו כבר מכילים משהו גדול יותר, התרחבה לנו התודעה, התרחבנו.
נכון, אמת. גם אני צודק, גם אשתי צודקת.
כן.
לפעמים היא צודקת, רוב הזמן אני צודק.
זה רק פה, אתה יכול להגיד את זה? אני לא רוצה לסבך אותך.
אוקיי.
אז ככה, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, והייתי רוצה שתיתן לנו ממש במשפט, עם מה היית רוצה שאנשים יצאו מכאן. מה הדבר הכי חשוב לך שאנשים, איזה הבנה או משפט שאנשים יצאו איתו?
כן, אני חושב אני חושב שהאדם צריך להחליט החלטה מודעת אני לא שונא יותר אף אחד מעם ישראל. לא מוכן, לא מסכים לקונספט הזה. לא שונא אף אחד, לא שונא. אתה רוצה לסנוא מישהו, תסנא את החמאס. אין בעיה. לא שונא אף אחד מעם ישראל. כל אחד מעם ישראל, אני שואל את עצמי, מה שאני פוגש וזה, כל השאלות האלה של איך הוא בא לגדל אותי, למה הוא חשוב בפסיפס, למה דרכו אני יכול לגדול ולגלות אלוקות וכו' וכו', אבל זו החלטה, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, הרי אני מקבל על עצמי, זה ממש
מצוות,
ככה.
מצוות ואהבת לרחק כמוך.
אז אני אומר רגע שנייה עם הוואהבת, קודם נעשה סור מירה, אני לוקח על עצמי לא לסנוע אף אחד מעם ישראל. עכשיו מתוך המקום הזה אני מתחיל לחפש איך אני אוהב אותו. אם לא נעשה את זה, נסבול. מה אני יכול לעשות? רואים את זה במציאות.
נכון. ואוהב, אפשר להמיר את המילה אוהב במקבל.
מקבל.
בסובלנות, בערכים שהם מאוד יפים, זה לא חייב להיות אהבה.
נכון.
זה גם חשוב להבין את זה.
נכון.
וואו, משה שרון, תודה רבה. תודה שהייתי איתי. אתה בא כל שבוע, אתה בא כל יום. אז אנחנו כאן במחשבת הבריאה, נהיה כאן גם שבוע הבא, יום ראשון ב-5, עם עוד תובנות גבוהות מהרוח ועוד חיבור מעשי לתודעה הגבוהה. ואנחנו נשמע, נצא לשיר אחרון של אמיר דדון, שיר שבחרת, מעגל החיים.
מעגל החיים לא רוצה והילד לא באותי שואל לאן תיקח מהדרכי לאן תוביל נשמתי מעגל החיים לא עוצר נשמה אל נשימה תתחבר והדרך ארוכה מפותלת קסומה יש רגע נוע, שירים שאהבנו יעלמו עם הזמן והשמש תזרח והרוח תיקח והים יישאר אותו היום החיים לא עוצר שוב הילד בא ואותי שואל הילד צדך תמיד אשמור דרכך כי אין זר בעולם יש רגע נקוע שירים שאהבנו יעלמו עם הזמן כתבתי נכתבו בזכותך ושמש תזרח הרוח תיקח והיום נשאר אותו
עכשיו בשידור, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. תגידי שנגמר
baby זה יותר מדי מילים למועדון, baby זה יותר מדי מילים.